במשמעות, הייתי אומר, הנושא המרכזי של הפרק הזה, שעוסק בהכרת נפש האדם, והיסוד המרכזי הוא שנפש האדם אחת. דע שנפש האדם אחת, בהמשך נראה את פעולותיה החלוקות, או את חמש צדדיה, אבל הרחבנו מה המשמעות של נפש האדם אחת, ואמרנו בעצם במשפט אחד, אמרנו שהיות והקדוש ברוך הוא אחד, השם אחד, אז יש אם כן מקור אחד להכל, והיות ומהמקור האחד יוצאים כל הכוחות, אז בעצם יש גם מגמה אחת לכל הכוחות, ויש גם קשר בין כל הכוחות. ולכן אם נתחבר רגע לחמשת הממדים שבנפש שנראה בהמשך בעזרת השם, זה אומר שהיות וחמשת החלקים האלה שבנפש הם בעצם נובעים ממקור אחד ושואפים למטרה אחת, זאת אומרת שיש קשר בין כל החלקים. ולכן אם אדם למשל מתקן חלק מסוים בנפש, למשל הוא מתקן את הצד הנקרא מתעורר, נגיד את הרצון, אז יש לזה השלכה והשפעה גם על השכל, גם על השכלי. ואם להפך, ואם הוא פגוע למשל בדמיון, הוא פגוע במדמה, אז זה משפיע גם למשל על השכל שלו. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד אני חי בפיצול אישיות. כלומר, יש לי, אני חי בחמש מחלקות, כשכל אחת מהמחלקות עובדת במקביל, ולכן אם אני מתוקן בדבר אחד אין איזה השפעה על דבר אחר, ואם אני מקולקל בדבר אחד אין איזה השפעה על דבר אחר. זה לא נכון. ולכן הנקודה הזאת של נפש האדם אחת, נקודה מאוד מאוד יסודית, שבעצם אפילו הייתי עולה אולי עוד קומה אחת, הרב כותב באורות הקודש, שככל שהאדם מתפתח בהבנתו הרוחנית את הבורא ואת סדר הופעת הבורא בבריאה, אז הוא עולה מההשקפה, הוא קורא לזה המפרדת, אל ההשקפה המאחדת. מההשקפה שבה אתה רואה את העולם כאלמא דפירודה, כעולם שבו יש הרבה פרטים שנראים לא קשורים אחד לשני, מפורדים אחד מהשני, לא נובעים מאותו מקור ולא שואפים לאותה מטרה, ולכן אין לך בעצם לכאורה קשר בין החלקים, אז אלא ההשקפה הנכונה שהיא אלמא דאחדותא. וכן, וכמו שאמרנו בשיעור אחר, שהעולם שלנו נקרא על פי הזוהר אלמא דפירודה, ולכן הוא נקרא על פי הגמרא אלמא דשיקרא. השקר הגדול של העולם זה לא, או השקר הפוטנציאלי הגדול של העולם, זה לא שיש בו חומריות. אין לקדוש ברוך הוא משהו נגד החומריות, אלא השקר הגדול של העולם זה שהכוחות השונים המתגלים בעולם נראים כמפורדים ולא קשורים אחד לשני. זה השקר. אז אלמא דשיקרא זה התוצאה, והסיבה היא כי הוא יכול להיראות העולם הזה כאלמא דפירודה. אז אם אנחנו מדברים על נפש האדם, אז דע שנפש האדם אחת היא, אבל לא רק נפש האדם אחת, העולם בכלל הוא אחדותי. אז ככל שהאדם עולה בקומתו הרוחנית, הוא תופס את האחדות שבבריאה. זה לא אומר שכל החלקים שהייתי אומר המתפרטים מתוך אותה מקוריות הם באותה מדרגה. ודאי שלא. אבל ודאי שיש מקור אחד ומגמה אחת וקשר בין החלקים. זה פחות או יותר מה שדיברנו בפעם הקודמת. דע שנפש האדם אחת, ולכן אם אנחנו מדברים על התיקון המוסרי, אדם לא יכול לתקן חלקים באישיות שלו, ולהגיד חלקים אחרים אני מזניח, כי ברגע שאני מזניח חלקים אחרים, כי אין לי כוח, אין לי יכולת, אני לא מסוגל, לא בא לי, כל מיני תירוצים כאלה, כי ברגע שאדם עושה את זה, הוא בעצם פוגע גם בחלקים שהוא חושב שהם מטופלים אצלו או מתוקנים אצלו. כי יש השפעה והקרנה בין כל החלקים. אז אם כן, דע שנפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות. עיקריון קצת הפעולות ההן, נפשות. כלומר, לפעמים, אף על פי שיש בעצם רק נפש אחת, אבל היא מתגלה לפחות דרך חמשת המרכזים שנראה עוד מעט, לכן היו כאלה שחשבו שבעצם יש נפשות שונות. עד כדי כך, שני אחת, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות. מה נפקא מינה? מה זה סמנטיקה פה? אם יש לאדם נפש אחת או כמה נפשות? אלא כמו שאמרנו, זה מאוד עקרוני. כי אם יש לאדם נפשות שונות, אז אין קשר בין נפש לנפש. אז כל נפש, יש לה את המסלול שלה, את החטיבה שלה, את העצמאות שלה. אבל אם נפש האדם היא אחת, אז בעצם יש השפעה והקרנה בין כל החלקים. לכן וחשב עבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחשבו הרופאים, עד ששם ראש הרופאים, מי שיש לו את ההוצאה שלפניי, אני קורא הוא היפוקרט היווני, אבי חוכמת הרפואה, שחי במאה החמישית לפני חורבן בית שני, שהגיע למסקנה, עד ששם ראש הרופאים פתיחת ספרו, שהנפשות שלוש. יש שלוש נפשות לכאורה שונות, לא קשורות זו לזו. עכשיו ברור שיש צד של אמת במה שהוא אומר, גם הרמב"ם כשהוא יחלק את הנפש לחלקים, אז הוא יזכיר את מה שהוא אומר, אבל השאלה אם זה נפש אחת או שלוש נפשות. והוא חילק, אותו ראש הרופאים, שיש שלוש נפשות, טבעית, חיונית ונפשית. הטבעית, הכוונה, זה הצד הצומח, הצד המתפתח, הצד המתקדם. אחי, מי שיש לו את הספר שלי, אפשר לראות את זה בעוטביו, הנמצאת, הוצאת מוסד הרב קוק, הצד הטבעי, הנמצאת גם בצמחים, והיא נקראת נפש הצומחת. זאת ההתפתחות הפיזית, נקרא לזה. החלק השני הוא הנפש השנייה, הנפש החיונית. החיונית, הכוונה, המרגשת והמשותפת לכל חי, זה כבר קשור יותר לרגשות, לחלק, הייתי אומר, יותר פנימי. והחלק השלישי, או הנפש השלישית, הנפשית, כאן הוא מסביר שהכוונה השכלית. אני קורא, הנפש המשכלת, או הנפש המדברת, המיוחדת לאדם החושב והמדבר. טוב, זו גם דעת הפילוסוף אפלטון, שמנה שלוש נפשות, וקבע את מקום המחשבה במוח, מקום הרוח והמרץ בלב, ומקום התשוקה והתאווה בחלק התחתון של הגוף. אם נתחבר רגע למהר"ל, גוף נפש שכל. אז יש את הצד הטבעי, נקרא לו הצומח, יש את הצד הנפשי, נקרא לו הרגשות, ואת הצד השכלי, המחשבות. אז ראש הרופאים חשב שיש שלוש נפשות, ולכן אין קשר בין הצד, הייתי אומר, הגופני של האדם, לבין הצד הנפשי של האדם, לבין הצד השכלי שלו. אולי הנפקמין החמורה ביותר זה, שאדם יכול כביכול להיות פגוע מאוד בממדים הנפשיים והגופניים, נקרא לזה המוסריים והמעשיים, אבל לפי השפיסה הזאת, אם יש לאדם שלוש נפשות, זה לא יפגע בכלל בשכל הפילוסופי שלו. כלומר, הוא ידע לכוון לאמת. מה זה קשור בכלל לזה שהוא מקולקל מבחינה, נקרא זה מוסרית, ומבחינה התנהגותית? שום קשר. מתמטיקאי לא צריך להיות משולש, אז אדם חכם לא צריך להיות מוסרי, ולא צריך להיות אדם שמתנהג נכון. כך, עכשיו, ברור שזה לא נכון, כן? ואז הוא פעמים שיקראו, כוחות וחלקים, כלומר לפעמים יגידו יש בעצם כמה נפשות, לפעמים יגידו לא, יש נפש אחת אבל שהיא מחולקת לחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש. וזה השם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים, ואינם רוצים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות, אלא אבל אמונים פעולותיה החלוקות של נכלל הנפש, כלומר רוב הפילוסופים הסכימו שנפש אדם אחת, אלא שיש לה ביטויים שונים, ממדים שונים, חלוקות, כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. אם כן, יש כאן אחד, אבל הוא בעצם כולל בתוכו חלקים שונים, שהם בעצם ביטויים שונים של אותו אחד. בסדר, מה אנחנו רוצים להוציא מכאן כרגע? הייתי אומר, סיכמנו פחות או יותר את מה שדיברנו פעם שעברה, אולי קצת התקדמנו. מה אנחנו רוצים להוציא? שנפש האדם אחת, ולכן הנפקמין המרכזית היא שיש קשר בין כל חלקי הנפש, ולכן אם אדם מתוקן בחלק מסוים, התיקון הזה משפיע על חלקים אחרים, אם להפך מקולקל בחלק מסוים, זה מקלקל את החלקים האחרים. אדם לא יכול לחיות בפיצול אישיות, זה שקר גמור. אני לא יכול להגיד, החלק הזן שלי, אם מתחבר את זה לרמב"ם, החלק הפיזיולוגי שלי מתפקד נכון, בואו נדבר במושגים של עיתון, אני אוכל בריא, אני עושה מה שהרופאים אומרים, והחלק הרצוני שלי, מה זה קשור? או החלק הדמיוני שלי, מה זה משנה בכלל מה אני מדמיין? העיקר שהגוף בריא והשכל עובד. הרצון, הדמיון, זה פחות רלוונטי. בסדר? לכן הנקודה הזאת היא כוח עקרונית של נפש האדם אחת. בבקשה.
לא רוצה לשאול, לדבר פה על פעולות מרשיות של אדם
לא הבנתי. הפעולות המעשיות, הפעולות המעשיות הן תוצאה של חלקי הנפש השונים. הפעולות המעשיות זה ההופעה של אותו חלק נפשי. אני אתן לך דוגמה, יש לאדם כוח המדמה, כוח הדמיון. זה כישרון, הקדוש ברוך הוא ברא אדם שיש לו כישרון לדמיין דמיונות. יש הרבה השלכות לדמיון הזה, אבל בואו נדבר כרגע בכותרת מאוד מאוד כללית, בסדר? עכשיו, יכול מאוד להיות שלמשל בשעה 12:27, אני עכשיו לא מדמיין, עכשיו אני עסוק בלדבר על השיעור הזה. בסדר? אז כרגע הדמיון שלי לא עובד. לפחות באופן מודע, לא עובד. בסדר? אז כרגע אני לא מוציא בפעולה מעשית. את כוח המדמה שלי, את הכישרון שלי לדמות. בסדר? אם אני עכשיו הייתי עוצר והייתי מתרכז בלדמיין משהו, אז יכול להיות שבאמת הכוח המדמה היה מוציא מהכוח אל הפועל. כלומר, הרמב"ם לא מדבר על הפעולות החלוקות במובן המעשי בלבד. המובן המעשי בלבד הוא תוצאה של חלקי הנפש. יש לאדם כישרון מדמה, רק לא תמיד הוא יוצא לפועל. יש לאדם כישרון, נקרא לזה רצוני, רק לא תמיד הוא יוצא לפועל. טוב, זה משפט לא כוח פשוט, המשפט הזה. יש לאדם כישרון שכלי, הנה זו דוגמה טובה. יש לאדם כישרון שכלי, אבל לא תמיד הוא יוצא לפועל. זאת אומרת, אדם יכול, בואו נדבר ברמה הכי בסיסית, אדם יכול ללמוד מידע, להקיף אינפורמציה. הוא יכול. יש לו פוטנציאל כזה, אבל הוא לא עושה את זה. הוא לא מנצל את הכישרון הזה. אז הפעולות החלוקות זה לאו דווקא הפעולות המעשיות. הפעולות המעשיות זה תולדה, זה תוצאה של הכוח הנפשי הזה שהקדוש ברוך הוא שם בעד. טוב, מישהו רצה פה גם לומר עוד משהו מקודם? אוקיי, בואו נתקדם. אומר הרמב"ם, ואתה יודע, אז אם נפש האדם היא אחת והיא מורכבת מחלקים, אז אם אנחנו רוצים להיות מתוקנים בנפשנו, מה זאת אומרת מתוקנים בנפשנו? מתוקנים בנפשנו הכוונה שאנחנו רוצים להוציא את הנפש מהכוח אל הפועל על כלל חלקיה ועל ובאופן כזה שהיחס הנכון יופיע בין כל החלקים. כלומר, נפש מתוקנת זה אומר לפחות שני דברים. קודם כל שכל הכוחות יוצאים אל הפועל, אני לא מצמצם או מבטל חלק מהכוחות, ב' שיווצר היחס הנכון בין הכוחות. לכן הרמב״ם בפרק הזה ידבר בעצם על שלושה דברים. א', נפש האדם אחת, ב', חמשת חלקי הנפש, ג', היחס בין חמשת החלקים. זה פרק א'. ולכן אם אנחנו רוצים בעצם להבין את הנפש, כלומר אם אנחנו רוצים לתקן את מידותינו, אנחנו צריכים א', להכיר את חלקי הנפש השונים, ולהכיר את היחס ביניהם. בסדר, זה נקודה מאוד קריטית, נעזור רגע עכשיו את את הסוגיה הזאת. כדי להכיר דבר באמת, אני צריך להכיר בו שני דברים. צריך להכיר אותו, וצריך להכיר את היחס שלו לממדים אחרים. ניתן דוגמה מטופשת לחלוטין, אבל היא דוגמה טובה. בסדר? נגיד שאני מכיר את המציאות שנקראת אדם. בסדר? ונגיד שאני מכיר, מצד שני, או על יד זה, את המציאות שנקראת כלב. יפה. אבל אני לא יודע לייחס את היחס הנכון בין האדם לבין הכלב. אז יכול להיות שאם אני אראה אדם וכלב טובים בים, את מי אני אקפוץ להציל? את הכלב? בפרט אם זה הכלב שלי ואם זה אדם שאני לא מכיר. דרך אגב, שאלתי כמה פעם את השאלה הזאת. את מי תקפוץ להציל? היו כאלה שענו בפשטות, ברור שאת הכלב. פשוט. בפרט אם זה הכלב שלהם כמובן. כן? מזל של כלב. כן, הכלב תהיה בן אדם. בכל אופן זה לא מצחיק, כלומר בואו נוציא מכאן עיקרון, זה עיקרון יסודי. אנחנו חושבים שלהכיר דבר זה להכיר את הדבר א', לא נכון. להכיר דבר א' זה להכיר את א', ולהכיר איך א' מתייחס לבית ג' ד' ד'. אם אני לא יודע את היחס הנכון בין החלקים, אז אני גם לא מכיר שום חלק. למשל דוגמה, ניקח עוד דוגמה יותר משמעותית, בסדר? פרמדיק מגיע חס ושלום לזירה קוראים לזה של תאונת דרכים. בסדר, עכשיו חס ושלום יש שם נפגעים, נגיד פלוני נפגע. פלוני נפגע בכל מיני איברים. פנימיים, חיצוניים וכו'. הוא חייב לא רק לדעת את סך האיברים, הוא צריך גם לדעת את היחס בין האיברים. אז גם אם פלוני צועק מכאבים ומתפתל מכאבים וכו', בגלל איזה כאב באיזשהו איבר שהנשמה לא תלויה בו כרגע וכו', הפרמדיק הזה אמור לדעת לייחס נכון את היחס בין האיברים, ולכן הוא יטפל, יכול להיות אפילו באיברים שבכלל מבחוץ לא נראה שבכלל הם נפגעו, אבל הם נפגעו, ובהם תלויים מרכזי החיים. אז יכול להיות למשל דוגמה שלא רואים בכלל שטף דם, כי השטף דם פנימי וחס ושלום, כן, והזרת אפה לו, אני יודע מה, מהמקום, ועכשיו יבוא הפרמדיק ויתחיל לתפור את הזרת. חביבי, יש לו שטף דם פנימי, הוא סכנת נפשות. אז לא מספיק לדעת שזה זרת וזה דם, צריך לדעת מה היחס בין הזרת לבין הדם. לכן כדי להכיר דבר אני צריך להכיר שניים בדבר הזה. א', הדבר עצמו, ב', יחסו חלקים או לדברים האחרים. זה מה שהרמה הולך לעשות כאן. לכן אומר הרמה, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. דרך אגב, בואו נגיד רגע את הדברים בצורה פשוטה, בסדר? בואו נגיד בצורה פשוטה. אני לא רוצה להתחבר עדיין לחמשת החלקים של הרמה, בואו נדבר במדרגה של עיתון. ממש ירדנו למדרגת עיתון. האם לאכול ולישון זה דבר חשוב? כן. הראיה שאדם שלא אוכל, כמה? אומרים? שבוע. נגיד, ולא ישן, כמה אומרים? שלושה ימים, הוא סכנת נפשות. אז לאכול, הגענו למסקנה, לאכול ולישון זה דבר חשוב. יופי. האם להתפרנס בכבוד זה דבר חשוב? ללכת לעבודה, ועזבו עכשיו אפילו שליחות אידיאל, להתפרנס. כן. האם לתקן את המידות זה דבר חשוב? כן. האם להיות אדם חכם, א', שיודע משהו, וב', שגם יודע ליצור סדרה עדיפויות, ויש לו שיקול דעת להכריע הכרעות, זה דבר חשוב? כן. האם קדושה, יראת שמיים, זה דבר חשוב? כן. בקיצור, יש המון דברים חשובים בעולם. גם ללכת לים זה חשוב. הכל חשוב. יפה, אבל אם אני לא יודע לייחס נכון, איזה יחס אני נותן, למשל, לבריאות הגופנית שלי, אל מול המעמד הכלכלי שלי, אל מול המעמד החברתי שלי, אל מול תיקון העמידות שלי, אל מול היחס לי עם אלוהים, אם אני לא יודע לייחס נכון את כל החלקים האלה, ולצערנו הרב, רוב בני האדם לא מייחסים נכון את החלקים אחד לשני, אז אנחנו נמצא, איך אומרת הגמרא, אלונים למטה ותחתונים למעלה. אז פתאום אתה תראה חברה שלמה שרצה ומשקיעה את כל הכוחות ואת כל הכישרונות ואת כל הזמן ואת כל הכספים ואת כל המאמצים וכו', על דבר שהוא חשוב, אבל הוא דבר תפל ביחס למה שחשוב יותר. סליחה על השאלה המזעזעת הבאה. אם אדם היה יודע שיש לו רק עוד שעה לחיות, אדם היה יודע שבאחת וחצי הוא מת, סליחה על המשפט הזה, מה הוא היה עושה בין 12 וחצי לאחת וחצי? בואו נציע כמה הצעות. האם נראה לכם שהוא הולך לישון? לא. למה? כי הוא הולך לישון עוד מטה להרבה זמן. יפה. האם נראה לכם שהוא היה עובד שעה נוספת בעבודה כדי להרוויח עוד 30 שקל? כנראה שלא. לא. האם נראה לנו שהוא היה הולך לאכול פלאפל? לא. אולי כן, אתה אומר. בקיצור, יש הרבה דברים שאדם לא היה עושה בשעה הזאת. מה הוא היה עושה? מה היינו עושים בשעה הזאת? כן, לא, אבל נגיד שהוא יודע שהוא מת בטוח, הוא לא יכול לצאת אחרי. מה היה עושה בשעה הזאת? היה עושה וידוי, היה, אני יודע מה, נפרד במשפחה, היה מחבק את אשתו ואת הילדים, משהו שהוא מבחינתו משמעותי. אז תראו באיזה עולם פרדוקסלי אנחנו חיים. הרי חזן אמרו, כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו רגע לפני מותו, שוב שעה לפני מיטתך. זאת אומרת, רוב חיינו אנחנו מייחסים יחסים לא נכונים בין החלקים, ואז סדרי עדיפויות שלנו משובשים, ואנחנו רצים ומתאמצים ומשקיעים וכו', אחרי דברים שבסופו של דבר הם חשובים, אבל הם יחסית פחות חשובים ביחס לדברים אחרים. הראיה שאם הייתה לנו רק שעה אחת לחיות, היינו עושים דברים אחרים לגמרי. הלוואי, הלוואי שהיינו במתח הזה. אם היינו במתח הזה, אז יכול להיות שהיינו עושים דברים הרבה יותר חשובים בחיים. אבל זאת עובדה, זאת עובדה שהרבה מאוד, לא רוצה להגיד רוב מוחלט, אבל הרבה מאוד בני אדם מהמין האנושי, כולל עם ישראל, נסנגר על ישראל, לא מייחסים נכון. כלומר, יכול להיות שיש לנו בפסיפס הכללי, יש לנו את כל החלקים, אבל אין לנו יחס בין כל החלקים. לכן סוגיית היחס היא סוגיה מאוד מאוד חשובה. אדם מגיע למכון מאיר, מה היחס בין החדר שלי לבין חדר אוכל, לבין כיתת אמונה, לבין בית המדרש, לבין החברים שלי, לבין שבת, לבין בין הזמנים? מה היחס פה? לבין משרד הרישום? מה היחס? לבין הפינת קפה? אם לא ייווצר היחס נכון מכל החלקים, אז יכול להיות שאני במכון מאיר, אבל אני מבולבל לגמרי. בסדר? לכן נקודת היא נקודה קריטית. לכן אומר הרמב"ם, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש. איך אתה תרפא את הנפש? על ידי שאתה מכיר את כוחותיה בשני הממדים. תכף הוא יפרט את זה. אתה מכיר את סך כוחותיה ומכיר את היחס בין הסך הזה. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות, צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו כולו וחלקיו מה הם. רצוני לומר גוף האדם. כמו שרופא הגוף צריך לדעת את כל עברי הגוף, ואחר כך גם צריך לדעת את היחסים ביניהם, וצריך שידע איזה דברים יחלוהו, לשון מחלה, וישמור, אולי צריך לומר, וישמר מהם, ואיזה דברים יבריאו ויכוון עליהם. בקיצור, כדי להיות רופא הגוף, צריך לפחות שני דברים בסיסיים. א', להכיר את כל חלקי הגוף, ב', להכיר את היחסים ביניהם. וכן, רופא הנפש. אנחנו חושבים שעבודה על המידות, זה סוג של השפרצה, זה סוג של מתפלק לי כזה. לא, רגע, סליחה. צריך לדעת איך הנפש בנויה. ואם צריך לדעת איך הנפש בנויה, זאת אומרת שאני צריך לברר את כל חלקי הנפש, ומה היחסים בין החלקים האלה, כמו שאמרנו. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש וכוחותיה, בכללה כלל הנפש וחלקיה, ומה ואיך הוא מתפקד נכון כל חלק. כלומר, אם למשל הנפש מורכב מחמישה חלקים, אז איך אני מוציא מהכוח לפועל כל חלק? הוא מלא מייחס נכון, אחרי שהוצאת מהכוח לפועל את סך החלקים, אחד לשני. ומה יחלה אותה ומה יבריאה? סיכום, ומפני זה אומר, אומר הרמב״ם, אנחנו מתקדמים, שחלקי הנפש הם חמישה. דרך אגב, מצאנו כל מיני חלוקות ביחס, נקרא לזה, ממדי האדם השונים. אחד ההסברים כאן, הרמב״ם בכלל לא מדבר על הנשמה. הוא מדבר על הנפש. כלומר, הייתי אומר ככה, הפרק הראשון וגם הפרקים הבאים, עד שלב מסוים, מדברים גם ביחס לגוי. למשל, אני אגיד רגע מה אני מתכוון. המקובלים אמרו שהאדם מורכב מחמישה חלקים. נפש האדם. דיברו על נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אלה חמשת מדרגות, אני אומר לך שהמשפט שהוא לא מדויק. חמשת מדרגות, חמש מדרגות בנשמה. זה לא מדויק המשפט הזה, אבל נגיד. בסדר? המקובלים לא דיברו בכלל על הזן, על המתעורר, לא דיברו על זה. זה למשל המהר"ל, השם ישמעון, חוזר אינספור פעמים, שבעצם אדם מורכב מארבע ממדים, גוף, נפש, שכל, נשמה. מצאנו כל מיני חלוקות בחז"ל. החלוקה שכאן הרמב״ם מדבר עליה, היא החלוקה ששייכת אל הנפש. הרמב״ם בעצמו, בהלכות יסודי התורה, אומר, כשאני אומר את המילה נפש, כשאנחנו רואים בחז"ל, אומרים את המילה נפש, צריך להיזהר. כי חז"ל השתמשו בביטוי, באותו ביטוי, באותו מטבע לשון, ביחס להמון דברים. למשל, יש מקומות שנפש הכוונה נשמה. יש מקומות שנפש הכוונה רצון. יש מקומות שנפש הכוונה מוסר. יש מקומות שהנפש הכוונה הנפש המתנועת, בלשון הראשוני, מה שנקרא חי. וכולי. לכן צריך, אומר הרמב״ם בכל סודת התורה, צריך מאוד להיזהר. למה אנחנו מתכוונים שאנחנו מדברים על המילה נפש? אז הרמב״ם, מה אתה מתכוון שאתה מדבר על הנפש בשמונה פרקים, לפחות בשלב הזה של הספר? בשלב הזה מתכוון הרמב״ם לנפש. זאת אומרת, לנפש הטבעית, הייתי אומר. לא לממד האלוקי שבאדם. כוחות החיים הטבעיים שבאדם. שהם, אומר הרמב״ם, שחלקי הנפש הם חמישה. אזן, נגיד בשפה שלנו, קודם כל המערכת הפיזיולוגית של האדם. היא שיעור ביולוגיה. בסדר? שיעור רפואה. והוא הנקרא צומח, כמו שראינו מקודם. כלומר, איך באמת גוף האדם, צד אחד מנפש האדם, זה הממד הגופני שלו, הפיזיולוגי שלו, והוא צריך, האדם, להוציא את הממד הזה מהכוח אל הפועל בצורה מתוקנת, בצורה נכונה. איך נדע איך מוצאים את הגוף אל הפועל, מהכוח אל הפועל בצורה נכונה? נלך ללכות רפואה. דרך אגב, מי שזוכר, זה מאוד מאוד דומה לפתיחת אורות התשובה פרק א'. בסדר? התשובה הטבעית הגופנית. קודם כל, אומר הרב שם, וזה המדיצינה, הרפואה עוסקת בזה הרבה מאוד. טוב, לא תמיד היא צודקת, אבל לפחות גבולות גזרה וכמה כללים, בסדר. הלאה, החלק השני, המרגיש. המרגיש הכוונה, חושים. נראה בהמשך, חמשת החושים. בסדר? אנחנו נפרט, כל זה נפרט בהמשך. המדמה, דמיון, והמתעורר, רצון, והשכלי, יש בזה דיונים ארוכים, כרגע נדבר, שכל. אם כן, חמשת חלקי הנפש. הביולוגיה של האדם, נקרא זן, החושים שלו, חמשת החושים, הדמיון, הרצון והשכל. עכשיו הרמב"ם הולך קודם כל לתת הקדמה, אחר כך הוא יגדיר כל אחד מהחלקים האלה. מה זה אומר? ואחר כך הוא יגדיר מה היחס בין החלקים. בסדר? כן, בבקשה. אדם הוא הנפש, צריך להבין מה אמרה התורה, אדם הוא הנפש, פה הכוונה, קיום הגוף. זה לא מסתדר. לכן הרמב"ם אומר, הנפש של שמונה פרקים, כשהרמב"ם מדבר על הנפש, שהוא קורא לה עולם הנפשות, עולם הנשמות, עולם הבא, תחיית המתים, הרי יש בזה דיונים ארוכים, בסוף הלכות תשובה. האם הרמב"ם מתכוון לגן עדן, או מתכוון לעולם הבא? וכל זה בגלל, למה הרמב"ם מתכוון? כשהוא מדבר על הנפש. יש עולם הנשמות, על פי נקרא זה מקורות אחרים, עולם הנשמות ועולם התחייה. אז הרמב״ם לכאורה דיבר על עולם הנשמות. אומרים, המפרשים על הרמב״ם, לא, הוא בעצם מתכוון לעולם התחייה. הוא כאילו דיבר על גן עדן, אבל הוא בעצם מתכוון לעולם הבא. בגן עדן זה רק הנשמות. בעולם הבא זה הנשמות בגוף, אחרי שהנשמה הזדככה בגיהינום, הגוף הזדכך בבית הקברות, ואחר כך תחיית המתים, ואז חוזרת הנשמה בגוף בצורה אחרת לגמרי. עולם הבא נצח נצחים. גן עדן זה עולם הביניים, בין העולם הזה לעולם הבא. אז למה הרמב״ם מתכוונת שדיברת על עולם הנשמות? התכוונת למה שבדרך כלל קוראים עולם הנשמות, גן עדן? או התכוונת בכלל לנשמות בגוף? שזה בעצם עולם התחייה, עולם הבא. לכן, צריך לדעת בכל מקום על מה מדובר. כשחז"ל אמרו, כשהתורה אמרה, כי אדם הוא הנפש, פשט הפסוק, דיברו על הנפש החיונית, המחיה את גופו של אדם. רביעית דם, זה, אמרו חכמים, זה חיותו של אדם. זהו. בכלל לא קשור לפה. זה לא רלוונטי לפה. המדמה והשכלי אלה שני כוחות הפוכים לחלוטין. אני מסכים איתך, נראה בהמשך שיש קשר הדוק בין הדמיון לשכל. אנחנו חיים בדור מדהים, שאתה רואה ששני הצירים שעליהם נע הדור הזה, זה הדמיון והשכל. אנחנו נדבר על זה, בסדר? אבל הם שני כוחות הפוכים לגמרי. בוא ניתן דוגמה מטופשת, בסדר? אם אני אומר לך, למשל, את המשפט, עוד שתי דקות, אהיה בחיפה. איך השכל מגיב למשפט כזה? מה הוא אומר? שקר. שקר. השכל יגיד שקר. למה? כי השכל, הגדרתו, הוא רציונלי, מציאותי, פרקטי, עולם הזה, ולכן לא הגיוני שתוך שתי דקות יהיה בחיפה. יפה. איך יגיב הדמיון למשפט הזה? מה יגיד הדמיון? אמת או לא? אמת, לא צריך שתי דקות, מספיק על פית שנייה, הנה, עכשיו אני רואה אותי על הטיילת בחיפה. לא צריך. אז הדמיון יגיד אמת, והשכל יגיד שקר. לכן שכל ודמיון אלה שני כוחות הפוכים לחלוטין.
אבל מציאות היא קיימת, אי אפשר להכחיש, ולהגיד שאם אני אמרתי להניע שתי דקות בחיפה, זה לא יכול שאני מדמיין את זה, זה לא יודע, זה ביטוי בזה אמיתי.
לא מבין מה אתה אומר.
זה נשאר שקר.
לא, לפי הדמיון זה לא שקר. אם הדמיון, אם אני עכשיו מדמיין את עצמי כמו ג'ירפה, מדמיין את עצמי ג'ירפה, הנה אני רואה את עצמי ג'ירפה, דווקא נחמד. זה שקר בשכל, לא בדמיון. חבר'ה, אנחנו חיים בעולם הזה. בעולם הזה הכלי שמנהל הוא השכל. אני לא רוצה להתקדם, לכן הרמב"ם יגיד שהיחס בין החלקים שכל החלקים הם חומר והשכל הם צורה. לכן אנחנו כל כך שבועים, וטוב שכך, מהבחינה הזאת, בשכל, שכל משהו לא שכלי, מיד נגיד שקר. רגע, אבל בואו נשתחרר שנייה. בואו נשתחרר מהשכל, נגיד עכשיו אדם חסר שכל, עכשיו אדם דמיוני. יש ויכוח גדול בין הראשונים כבר. האם אדם יכול לדמיין רק מה שהוא מכיר, או דברים שהוא לא מכיר? למשל, אני מכיר אוזניים של פיל, ומכיר שולחן. האם אני יכול לדמיין רק שולחן עם אוזניים של פיל? כי אני מכיר אוזניים של פיל לחוד ושולחן לחוד ואני יכול לחבר ביניהם. או שאני יכול לדמיין גם דברים שמעולם לא ראיתי. למשל. איזה שאלה. נגיע לזה. כשנגיע לדמיון נדבר. אבל הדמיון והשכל הם שני כוחות הפוכים לחלוטין. דרך אגב, זה גם שני מרכזי כובד שונים והפוכים בין האדם הזכרי לאדם הנקבי. האדם הנקבי, אחד מרכזי הכובד שלו זה הדמיון. ולכן יותר שעשני כרצונו, יותר נבואה, מהצד השני יותר פחדים וכו'. ואדם מהממד הזכרי הוא יותר שכלי. עוד פעם, דוגמה מטופשת, סליחה שאני מזכיר את המילה הזאת יותר מדי פעמים. בסדר? ג'וק מסתובב כאן בגזרה. ג'וק. איך מגיב בדרך כלל, אמור להגיב, אדם ממין זכר? כלומר, מתחיל לחשוב חשבון רציונלי. א', זה לא נחש ארסי קודם כל. בסדר? ב', אז הוא לא הולך להקיש אותי. ב', זה גם לא פיל שהולך לשבת עליי. נרגעתי. כלומר, קודם כל, זה לא איזה בעל חיים שמסכן את עצם החיים שלי. יפה. עכשיו, יכול להיות ששחור זז על הרצפה, זה לא נעים. מכל מיני סיבות, חלקם פסיכולוגיות כמובן. אבל זה לא דבר שהנשמה תלויה בו הסיפור הזה עכשיו. נכון? לכן, באופן רציונלי, יגיד ככה. או שאני אחיה עם הג'וק הזה בשלום בשעה הקרובה, או שהוא ממש מפריע לי, אני אקח איזה יאה, יעיף אותו מהחלון, או יכסח לו את הצורה ונגמר הסיפור. זהו. איך מגיב אדם ממין נקבה? לא כולם, כן, אבל איך מגיבה אדם ממין נקבה? משתפסת על הסולם, מתחילה לצרוח. מה קרה פה? היא לא מבינה בשכל שאין ממה לפחד. מי זה הג'וק הזה בכלל? זה לא קשור לרגל, זה קשור לדמיון. אלא היא מדמיינת, מכוח הכוח המדמה שלה, שיש לו הרבה יתרונות וגם תופעות לבד של חסרונות, שהג'וק הזה, אני מקצין, כן, שהג'וק הזה הולך לפתוח איזה פה גדול ולבלוע אותה. עכשיו, אנחנו כאנשים שמרכז הכובד שלהם שכלי, לא מצליחים להבין את זה בכלל, איך יכול להיות? מה הפחד מהדבר הזה? אבל היא לא תחזור הביתה עד שלא עשו סריקה שאין ג'וק בבית. טוב, זה רק סתם דוגמה. לכן הדמיון והשכל הם שני כוחות הפוכים לחלוטין. הייתי אומר ככה, הדמיון יתרונו חסרונו, השכל יתרונו חסרונו. השכל יתרונו שהוא מציאותי ריאלי, חסרונו שהוא מציאותי ריאלי. ולכן אני כבול במציאות ובריאליות. הדמיון יתרונו שהוא מצליח לשחרר אותי מהמציאות והריאליות. הכוזרי כותב שמה ששמר לנו בגלות 2000 שנה, זה כוח המדמה. זה מה שהשאיר אותנו שפויים. דרך אגב, במילים יותר פשוטות, היינו אומרים שגם שאיפה, חלום של, של אדם, זה תוצאה כמובן של הכוח המדמה שלו. מה שווה אדם בלי חלום? מה שווה אדם בלי שאיפות? מה שווה אדם בלי דמיון? דמיון זה בעצם להוציא אותך מהמציאות הנתונה עם כל גבולותיה, מסגרותיה, אתה כלוא בתוכה, ולהפליג בעצם, להפליג אותך לאיזשהו עולם אחר, של שאיפה, של חלום, של דמיון. אז הכוח ששמר עלינו בגלות, זה כוח המדמה, ותחזינה עינינו. שיאו של המדמה זה כמובן הנבואה. אבל איך הרב קוק אומר, שעם ישראל, היינו כחולמים, אצלנו החלומות, הם מציאות ברוך השם. איך הביטוי אומר, לפעמים חלומות מתגשמים, כן? אצלנו החלומות מתגשמים, ותחזינה עינינו שופכה לצון מרחמים, והנה אנחנו בציון. ואנחנו בדרך. בדרך. אז כוח המדמה, בקיצור, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כוח המדמה וכוח השכלי, אלה שני כוחות הפוכים לגמרי. השכלי יתרונו חסרונו מציאותי, הדמיון יתרונו חסרונו, על באלף ובעין מציאותי. על מציאותי. טוב, בואו נשמור את זה להמשך. אם כן, נפש האדם אחת, והנפש מורכבת מחמישה חלקים, ותכף הרמב״ם יגדיר כל אחד מהחלקים. עכשיו, היות וחלק מחמשת החלקים נמצאים גם, למשל, דוגמה שהוא מזכיר אותה פה, גם אצל בני אדם וגם אצל בעלי חיים, למשל, שני החלקים התחתיתיים, הזן והמרגיש, הם נמצאים, המערכת הפיזיולוגית היא נמצאת גם אצל בעלי חיים, ומערכת החושים נמצאת גם אצל בעלי חיים. אז למשל, כשאני אומר משפט כמו, האדם רואה, או הסוס רואה, או למשל, הכבד עובד אצל האדם והכבד עובד אצל הסוס, בסדר? מערכת הכבד. אז זה לכאורה נשמע אותו דבר. אומר הרמב״ם לא. קיות ונפש אדם אחת. אז הזן והמרגיש אצל הסוס זה רק הזן והמרגיש. אבל הזן והמרגיש אצל האדם זה זן מרגיש מדמה שכלי מתעורר. אם כן, המדמה השכלי והמתעורר משפיעים על הזן והמרגיש, אז זה זן ומרגיש מסוג אחר. אז מה שאנחנו אומרים את אותה מילה ביחס לאדם או ביחס לבעלי חיים ואפילו ביחס לבני אדם שונים ואפילו ביחס לבעלי חיים שונים, כמו שאומר הרמב״ם, זה רק שיתוף השם בלבד. אני בעצם אומר, אבל לא אומר כלום. אני קורא, וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם רק, כן, אינם אלא רק, הכוונה, אינם אלא רק בנפש האדם. כי כוח המזון שיזון בו האדם, אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור. אם הייתי מצלם עכשיו שתי פיות, פה אדמי ופה סוסי, ושניהם אוכלים צלחת קורנפלקס, פה עם צלחת קורנפלקס. זהו. זה פה הסוס, זה פה האדם. בשניהם הייתי אומר, הסוס אוכל, האדם אוכל, אתם משנים באותה מילה. לכאורה זה שייך לזן. אומר הרב, רגע, רגע. זה שני סוגי זן אחרים לגמרי. למה? כי נפש האדם אחת. החלקים המכונים בשיתוף השם כזהים לאדם ולחי, הם לא זהים בכלל לאדם ולחי. דרך אגב, לא יודע אם נפתח את זה פה, אבל כשנגיע לישראל, אז גם יתברר שאפילו החלקים המשותפים לאדם ולישראל, לגוי ולישראל, הם משותפים בשיתוף השם בלבד. נגיד את זה אחרת רגע. אם הבריאה מחולקת על פי החלוקה הידועה, על פי חמשת הממדים, דומם צומע חי אדם ישראל, זה לא נכון לומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה לא נכון לומר שהדומם שנמצא בה דומם, הוא אותו דומם שנמצא בצומח. וכנ"ל בחי וכו', זה לא נכון. אלא כל דומם הוא לפי האופי והמדרגה של אותה המדרגה. אז כמה מדרגות דומם יש? כמה? חמש. וצומח? ארבע. וחי? שלוש. ואדם? שתיים. זה לא אותה מדרגה. ולכן הדומם שבצומח הוא לפי מדרגה צומח, הוא לא לפי מדרגה דומם. דרך אגב, ההשלכות של הדבר הזה, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, רק נגיד הערה אחת כדי לזעזע קצת אותנו, להבין עד לאן זה מגיע. אם הדומם שבצומח הוא לא אותו דומם שבדומם, זה לא ההעתקה של הדומם שבדומם, אז אם הדומם יהיה דומם, זה בסדר. אבל אם הצומח יגיד, תשמע, אומר לעצמו, אין לי כוח להיות צומח, כבד עליי, אני מסתפק בלהיות דומם. מה תהיה התוצאה? שהוא לא יהיה, הוא לא יהיה אפילו דומם. הוא לא יהיה אפילו דומם. כי הדומם שבו הוא במדרגת צומח. אין צומח, אז גם אין דומם. למדנו מכאן עיקרון, שככל שמדרגה יותר עליונה, אם היא לא תוציא מהכוח אל הפועל את מדרגתה העליונה, אלא תסתפק במחאות במדרגות הנמוכות ממנה, היא תהיה יותר גרועה מהמדרגה הנמוכה ממנה. למשל, אדם שאומר אני רק חיה. אין לי כוח עכשיו לממד האנושי, נקרא לו כרגע השכלי שלי. אין לי כוח עכשיו להיות אדם שכלי ומוסרי. אז אין לי להיות חיה. תשובה, אני אקרא רק דוגמה. אותם אינסטינקטים שנמצאים אצל החי, הם לא נמצאים אצל האדם. אז אם האדם יגיד, אני לא, אין לי כוח להיות אדם, אני מסתרק בחיה שבי, מה תהיה התוצאה? תהיה יותר גרוע מהחיה. דוגמה שהייתה כתובה בעיתון, כנראה אמת, כי זה כתוב בעיתון. לפני כמה שנים אחרי אחד מסופות הצונמי, אז יצא איזה מחקר בארצות הברית, אני חושב, שגילו, אני יכול שלא מדייק בפרטים, אבל בגדול זה הכיוון, שקרפדות, סיפור אמיתי, קרפדות, יודעות לזהות צונמי, לא זוכר אם זה 48 שעות או 72 שעות, לפני שהצונמי, לפני שהגלים מגיעים לחופים. בדקו, מחקרי, בדוק. איך ידעו? פשוט הם ברחו מהחופים. 72 48 שעות לפני כן. בקיצור, יש לקרפדות אינסטינקט קרפדי לזהות צונמי מתרגש על החופים. יפה. והאדם? יש לו חוש קרפדי כזה? לא. אז אם האדם יגיד, שמע, אין לי כוח להיות אדם. כלומר, שמע, להשתמש בשכב, להמציא טכנולוגיה שתזהה זרמים תת-קרקעיים מתחת למים, בעומקים ובמרחקים כאלה, אין לי כוח, עזוב אותי, מסובך. אני סומך על האינסטינקטים הקרפדיים שלי. מה תהיה התוצאה? הקרפדות ינצלו והאדם ימות. אם כן, אם האדם לא אדם, אז הוא גם לא קרפדה. ואז ממילא ההשלכה של הדבר הזה היא שהאדם יגיע לקלקולים יותר מהחיה אם הוא לא אדם, וישראל יגיעו לקלקולים יותר מהגוי אם הם לא ישראל. אבל עוד פעם, בואו נשמור את זה, או נפתח את זה בהמשך. לכן, זה רק כדי להבין עד לאן זה מגיע, מה שכאן הרמב״ם כותב. כאן הרמב״ם לא מדבר על זה, כאן הרמב״ם מדבר עקרונית על ההבדל, ההפרש בין אדם לבעלי חיים, אבל יש את כל ההשלכות בכל הרמות. וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם רק אלא בנפש, אינם אלא רק בנפש האדם. כי כוח המזון שיזון בו האדם, אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור, והנפש האנושית היא כוללת בתוכה גם את הזן, וגם את המרגיש, לא רק את הזן והמרגיש, וגם את המדמה, וגם את המתעורר, וגם את השכלי. והמתעורר, מדמה ושכלי משפיעים על הזן. ולעומת זאת, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר להם. כן, יש כאן חלוקה כפולה. א', חלוקה בין המדרגות השונות בבריאה, למשל חי ואדם, וב', חלוקה בתוך, למשל, החי. הנפש הסוסית, הנפש החמורית, הנפש הנשרית, היא נפש אחרת. ואומנם יאמר על הכל, ניזון. האדם ניזון, החי ניזון, הסוס ניזון, הנשר ניזון. אבל זה רק בשיתוף השם, זה רק מילה. לא אמרתי כלום. ואומנם יאמר על הכל ניזון בשיתוף השם לבד. לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. זה לא אחד עצמי, זה לא אחד מהותי. כי המהות של כוח הזן באדם היא מהות אחרת לגמרי. מהמהות של כוח הזן בחי, כמו שאפילו בתוך החי עצמו יש מהות אחרת בין הזן הסוסי לזן הנשרי וכו'. וכן למשל לגבי המרגיש, החושים, יאמר על האדם מושר בעלי חיים מרגיש, גם על האדם אפשר להגיד הוא מרגיש, כן, אני צובט אדם, אז הוא אומר אני מרגיש שכואב לי, אני צובט כלב, אז הכלב ינבח, הוא מרגיש שכואב לו, בסדר, אז יכול להיות מרגישים צביטה, אבל זה לא אותו דבר. כאן זה הנפש הכלבית, וכאן זה הנפש, האדמית, זה משהו אחר לגמרי. וכן יאמר על האדם מושר בעלי חיים מרגיש בשיתוף השם בלבד. אחד צריך להתרגל שכשאנחנו מגדירים דברים, אז הרבה פעמים זה מילים, זה לא הדבר בעצמו. כמו שהוא קורא כאן שיתוף השם. וכן יאמר על האדם מושר בעלי חיים מרגיש בשיתוף השם בלבד, לא שההרגש אשר באדם הוא ההרגש אשר בשאר בעלי החיים, ואפילו בתוך בעלי החיים למשל, ולא ההרגש אשר בזה אמין, כמו הסוס. והחמור, הוא הרגש בעצמו אשר במין אחר כמו הנשר. אלא אבל כל מין ומין מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת בלתי נפש אחר. והתחייב מנפש זה פעולות אלה ומנפש זה פעולות אחרות. ואפשר, בואו נתקדם, אם אנחנו כבר פה נתקדם, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה, כלומר כלפי חוץ נראה שהסוס אוכל ואדם אוכל, הסוס נצבט ואדם נצבט, ויחשוב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעצמו, כלומר במהות בעצמיות, ואין הדבר כן. תראו את הדוגמה המדהימה שמזכיר הרמב״ם. והמשל בזה, שלושה מקומות חשוכים. יש שלושה מקומות חשוכים. עכשיו אנחנו מאירים את שלושת המקומות החשוכים האלה בשלושה סוגי תאורה. אפשרות אחת, האחד מהם זכה עליו השמש ועיר. השני, העיר עליו הירח ועיר. השלישי, הודלק בו הנר ועיר. עכשיו ברובד פשוט, ההבחנה בין שלושתם זה איכות האור, כמות האור וכו'. נכון? האור זה נר קטן, הירח קצת יותר והשמש אור גדול. אבל אם רגע נחשוב עוד 10 שניות, זה הרבה יותר עמוק מזה. השמש היא מקור האור, הירח הוא בכלל חשוך, הירח הוא כדור חשוך, אין לו אור, אין לו אור עצמי. כשהשמש מאירה, אור עצמי מאיר פה. כשהירח מאיר, אור חוזר מאיר פה, לא אור עצמי. האור שהוקרן מן השמש וחוזר וכו'. ונר זה בכלל, זה איזה המצאה גולמית של בני אדם שהשתמשו בחומרי גלם בטבע והוציאו איזשהו אור. טוב, יש כאן שלוש מדרגות של אור. אם נשתמש רגע בדוגמה של השמש והירח, זו דוגמה חשובה. שמש היא מקור האור, ירח הוא בכלל חשוך. אז כשאני אומר השמש מאירה, הירח מאיר, ההבנה הפשוטה היא ששניהם מקור אור. זה לא נכון. השמש היא מקור אור והירח הוא לא מקור אור. זה שתי הערות ברמות מסוגים, באיכויות אחרות לחלוטין. לכן אומר הרמב״ם, הנה כל אחד מהם נמצא בו האור. אבל סיבת זה האור הוא פועלו. כן, מקום אחד חשוך הוא אור מהשמש, והשני החשוך הוא אור מהירח, והשישי החשוך הוא אור מהנר, ואז אני אומר, שלושת המקומות מוארים. אבל המילה מוארים זה שלושה סוגי ערך שונים לחלוטין. במהות, בעצמיות, לא בכמות אור. במהות, פה זה מקום שואר ממקור האור, ופה זה מקום שואר מאור חוזר, לדוגמה. ופה זה מקום שואר בכלל מתוצאה של אדם ולא של הטבע, נקרא לזה ככה. יש הרבה מה להעין בזה, אבל רק החילוק שזה לא עניין כמותי של כמות האור, אלא זה עניין איכותי, שאם יש כאן מקור אור או יש כאן איזה המצאה של אור, נקרא לזה ככה. בסדר? הנה כל אחד מהם נמצא בו האור, אבל סיבת זה האור הוא פועלו השמש, הוא פועל אחר הירח, הוא פועל אחר האש. אותו דבר, כן פועל הרגשת האדם ונפש האדם. הוא פועל הרגשת החמור ונפש החמור. הוא פועל הרגשת הנשר ונפש הנשר. ואין להם עניין שיקבצם, אלא בשיתוף השם בלבד. והבן זה העניין שהוא נפלא מאוד, יקשלו בו הרבה מהפילוסופים, שכביכול חשבו, הרי יש מהפילוסופים שאמרו למשל, שהאדם הוא בעל חיים משוכלל. כלומר, האדם הוא בעצם קומה ראשונה בעל חיים, וקומה שנייה הוא אדם. כלומר, בוא נגיד בשפה מאוד טכנית ולא נכונה. בסדר? עד הצוואר הוא בעצם בעל חיים, ומי הצוואר, הראש, המוח, השכלי, המדבר וכו', זה כבר אדם. אם חס ושלום נוריד לו את הראש, מה נקבל? לפחות נקבל בעל חיים. כך חשבו. אז האדם הוא בעל חיים משוכלל. לא, אם נוריד לו את הראש, אין הכוונה דעש, אלא אם נוריד לו את הראש, הכוונה שהאדם הזה לא ישתמש בשכלו. רגע, שנייה. ואז לפי התפיסה הזאת, כמו שאמרנו בהתחלה, האדם יכול לוותר על מדרגתו כאדם, ולהישאר לפחות במדרגתו הראשונה כבעל חיים. הרב כותב באורות, למשל, שמדרגתה, צורתם של ישראל צריכה להתברר. מה האופי שלנו? מה הצורה שלנו? מה התכונה שלנו? האם אנחנו ככל האדם באשר הוא האדם, ועל גבי הקומה הראשונה שלנו כאדם, באה הקומה השנייה שנקראת ישראל? נפקא מינה שאם אני מוותר על מדרגת ישראל לפחות יהיה אדם. או שלא. שמעקב עד ראש, מלמטה עד למעלה, מהמדרגות הנמוכות, למשל הזן והמרגיש, עד המדרגות העליונות, המדרגה העליונה ישראל, אנחנו בעצם בריאה אחרת בבריאה. מציאות אחרת. אומר הרב, המסקנה שבוודאי אנחנו בריאה אחרת, מעקב עד ראש, וזה מה שנקרא יעקב וישראל. אנחנו נקראים בשני שמות יעקב וישראל, ללמדנו שמי היעקב, מי היעקב, עד הראש, עד ישראל, אנחנו בריאה אחרת לגמרי. ולכן כמו שהאדם אם הוא לא יהיה אדם הוא גם לא יהיה חי, יותר גורם מהחי, כך אם ישראל או ישראל הוא יותר גורם מהאדם. ולכן אומר הרמב״ם, הנקודה הזאת היא נקודה קריטית, והבן זה העניין שהוא נפלא מאוד, יקשלו בו הרבה מהפילוסופים והתחייבו בזה הרחקות ודעות בלתי אמיתות. אם כן, סיכום, נפש האדם אחת, והנפש האחת הכוללת בתוכה חלקים שונים מופיעה בצורה מהותית עצמית שונה בתוך המדרגות השונות שבבריאה, ואפילו בתוך מדרגה אחת היא מופיעה בצורות שונות. אם הייתי לוקח את זה אפילו קצת יותר רחוק, הייתי אומר שבעצם כל אחד מאיתנו כאדם יש לו נפש ייחודית. טוב, אבל בואו נשמור את זה, זה כבר הפלגנו עכשיו. אבל כרגע קודם כל ההבחנה בין אדם לבעל חיים, זה אפילו ההבחנה הזאת כבר מספיקה לנו כרגע בשלב הזה. טוב, רצית לומר משהו? לא. זה מה שאמרתי. זה מה שהרמב״ם יוצא נגד, שזה לא נכון. נפש האדם היא בריאה חדשה בבריאה. זה לא נכון. זה לא נכון. אי אפשר לחלק את האדם למחלקות שאין ביניהם קשר. עד לכאן אתה חיה, מכאן אתה אדם. זה לא נכון. אני רוצה רגע לענות על השאלה הזאת ממקום אחר, ובזה נסיים. האדם, נגיד האדם הישראלי, גם האדם הגוי, אבל ברמה אחרת, כולל בתוכו, בוא נדבר בצורה מאוד כללית, שלושה חלקים מרכזיים. חיית האדם שבאדם, האדם שבאדם, ונקרא לזה האלוהי שבאדם. בסדר? עכשיו, אדם, היות והוא כולל בתוכו את שלושת החלקים, הוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל שלושת החלקים. עכשיו, איפה נמצאת הטעות, הייתי אומר, הסמויה בכל הסיפור הזה. אדם אומר, שמע, אני לא יכול להוציא רק את חיית האדם שבי, כי אם אני לא הוציא את האדם שהם באדם ואת האלוהי שבאדם, אז אני ארגיש סוג של תסכול, של חוסר מיצוי, אני מרגיש שמשהו חסר. מה נעשה? ימציא האדם המצא. מה יעשה? יחיה במקביל בשלושה עולמות. כשהוא מטפל בכל מערכת החיה שבו, למשל אוכל, ישן, מקיים את המין וכדומה, אז הוא יתנהג כמו חיה. רק כשאני יורד לארוחת צהריים, נכנסתי לגן חיות. כמו חיה, ראית פעם חיה אוכלת? ככה, אני חיה. כשאני הולך לספרייה, שהספרנית אומרת לי, ללמוד פיזיקה, אני עכשיו נמצא בגן אדם. עכשיו צריך להפעיל את השכל, שיקול דעת, הגלגלים צריכים לעבוד, הכל מדויק. כשאני בא לבית המדרש, לבית הכנסת, יום כיפור, אני עכשיו צריך לגלות את המלאך שבי, את האלוהי שבי. ואז האדם כביכול מבטא את שלושת הכוחות שבו, אבל במקביל. זה נצרות. זה נצרות. זה הנצרות ששמה את פרק ב' בספר בראשית, בין ששת ימי המעשה, שזה הצד היותר, נקרא לו חייתי, מעשי, חומרי, עולם הזה, לבין השבת, שזה פרק ב'. זה הצד הרוחני, נקרא לו הנשמתי האלוהי. ואמרה לאדם, תבחר באיזה פרק אתה רוצה לחיות. אתה רוצה לחיות בפרק א' או בפרק ב'. יש לי גם בשבילך פתרון יותר מתוחכם. אתה יכול לחיות גם בפרק א', גם בפרק ב', אבל תעשה הפסקה. תבוא לכנסייה ביום ראשון, תגיד וידוי, ואחר כך לך תשתגע, תעשה מה שאתה רוצה. איפה נגמרת לאבדיל אלף אלפי הבדלות, עליית כהן? אחרי השבת. כי השבת היא הנפש של ששת ימי המעשה, יום אחד בשבת, יום שני בשבת. זה עקרוני. לכן אדם יכול לחיות בשלושה גנים. בגן חיות, בגן אדם, בגן אלוהים, והוא חושב שהוא מוציא מהכוח אל הפועל. את כל הכוחות. והוא חי בשקר. למה? כי הגן האלוהי, עכשיו הנקודה, הגן האלוהי, הוא צריך להאהיל, אם אפשר לומר, לגלות את האלוקות, גם באדם שבך וגם בחיה שבך. זה לא פה חיים בפיצול אישיות. כשאני יורד לאכול ארוחת צהריים, אני אמור לגלות את האלוהי שבי. כשאני יושב בספרייה לומד מתמטיקה, אני אמור לגלות את האלוהי שבי דרך המתמטיקה, או לאכול, לגלות את האלוהי דרך האוכל, דרך האכילה. זה לא שאני חי במקביל בשלושה גנים. אז הפחות מתוחכמים אומרים, שמע, אין לי כוח לשלושת הגנים, מסתפק בגן אחד, אני בגן חיות, עזוב אותי, תן לי להיות חייתי. או אני אדם, גן אדמי. או גן חייתי ואדמי. המתוחכמים אומרים, לא, אני רוצה לחיות את שלושה הגנים. אבל נחיה אותם בפיצול אישיות. שלושה קווים מקבילים שלא נפגשים. זה שקר גמור, זה נצרות. כשהרמב"ם אומר נפש האדם אחת, הוא אומר, אין דבר כזה, קומה אחת מסתיימת פה, קומה שנייה מתחילה פה. קומה שנייה מתחילה במקום שהתחילה קומה ראשונה. זה נפש האדם אחת. ולכן זה בשיתוף השם בלבד. דרך אגב, האדם המודרני, או שלא מבין את זה, או שהוא לא רוצה להבין את זה. כי ברגע שמבינים את זה ורוצים להבין את זה, זה מחייב. זה מחייב. זה מחייב לגלות את מדרגת האדם בחיה, וזה מחייב לגלות מדרגת האלוהי באדם ובחיה. זה מסובך מאוד. כל מה שאני יכול להיות חיה בממדים החייתיים של החיים שלי, זה הרבה יותר פשוט. פתאום אומר הרמב"ם, נפש האדם אחת. טוב, נעצור כאן ברשותכם. יישר כוח, גמר חתימה טובה, ברוכים תהיו. אנחנו ממשיכים אחרי החגים, מתחילים לפתוח את החלקים השונים בנפש האחת.